כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
כמו באמריקה, מאת ארי ליבסקר. מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, עודד יחזקאל. עריכה טכנית, אלעד לוין. במגרש חנייה בפאתי חולון, צמחה שכונת הקרוונים הראשונה של ישראל. בדומה למתחמי העוני הפזורים ברחבי ארצות הברית, גם היא אוספת אליה אנשים שפשוט אין שום מקום אחר שהם יכולים לגור בו. מאז פרוץ הקורונה, זינק מספר המתגוררים בשכונה, מילדים בני 7 עד קשישים בני יותר מ-70. הסיפורים שלהם הם עדות לעומק המשבר הכלכלי, והצצה לעתיד שבו עוד ועוד אנשים ידחקו לפתרונות דיור מאולתרים. רעש הגנרטורים המטרטרים לא מרפא, רובץ כמו ענן מעל מתחם הקרוונים. כ-50 מהם פזורים לאורך ולרוחב השטח, שורות שורות, מוקפים עצי אקליפטוס. זה היה יכול להיראות כמו מתחם קמפינג על גדות הירדן, אלמלא היה ממוקם במגרש חנייה ברחוב המרכבה, באזור תעשייה בפאתי חולון, בין הכבישים המהירים 4 ו-44. ובמקום אווירת חופש ונדודים שבית על גלגלים יכול להעניק, אני פוגש ברחבי החניון בעיקר אנשים שזה המפלט היחיד שנותר להם. אופציית מגורים אחרונה, לפני שהם נפלטים מהמרוץ. בארצות הברית יש עשרות אלפי טריילר פארקס, ולפני שנים אחדות הממשל העריך שגרים בהם כ-20 מיליון בני אדם. כ-6% מהאוכלוסייה שאינם יכולים להרשות לעצמם מגורי קבע. המספר עלה מאז, ובאמריקה, כמו באמריקה, זה כבר עסק של תאגידים שמפעילים מתחמים כאלה ומרוויחים מקשיי החיים של אחרים. בארץ התופעה בחיתוליה. קיימים ריכוזי קרוונים קטנים מאוד לחופי הים התיכון והים האדום, ויש מי שגרים בהם באופן קבוע. בין תל אביב להרצליה, בחוף הדרומי בחיפה, בסמוך לחדרה ובאילת. אבל את המתחמים הקטנים הללו אופפת עדיין איזו הילה של חופש, ובחירה לחיות מחוץ לגריד. בחולון המצב שונה. אין כאן אשליה של ים וכיף. רק אנשים במצוקה כלכלית חריפה שידרדרו לחניון, קמים בבוקר לעבודה וחוזרים בערב לקרוון, שהוא הבית מבחינתם. לא טיול, לא מרד באורח החיים הבורגני. אילו יכלו להרשות לעצמם, כולם היו עוברים לבית קבע. הקרוון שהתמקמו בו הוא פתרון דחוק למחירי הדיור המאמירים, שחיקת השכר ולעיתים קרובות גם גירושים. רבים מדיירי המקום פשוט קוראים לו שכונת הגרושים. רשמית הוא נקרא חניון הנגררים, ומאכלס גם אוטובוסים ומסעיות שחונים בו כשאינם בשימוש. עיריית חולון טוענת שיש כאן רק 14 דיירי קבע, ושאר הקרוונים חונים שם ריקים, אבל בפועל מספר הקרוונים הפעילים קרוב ל-50. מיעוטם שם כבר מהקיץ שעבר, ובחודשים האחרונים נוספו יותר מ-15 חדשים בעקבות משבר הקורונה. בתום 3 ימים של שהות בחניון, ניכר שמדינת ישראל עדיין אינה יודעת להתמודד עם התופעה החדשה שמחלחלת אליה. אין שום אפשרות לחבר את הקרוונים לחשמל, ביוב או מים, ופקחי העירייה מקפידים להגיע באופן תדיר ולאכוף גם את האיסור להציב משהו מחוץ למבנים הניידים. חוץ מתאורת רחוב בסיסית, אין כל תשתית לחיים במתחם המאולתר. דייריו צריכים להביא לעצמם מים בג'ריקנים, לדאוג לייצור חשמל עצמאי באמצעות פאנלים סולאריים או גנרטורים, וגם לנקות את השירותים הכימיים שבתוך הקרוונים שלהם אחת לכמה ימים. זה, אגב, דורש אמפולה שצריך לזרוק למים אחת ליומיים, וכל אחת עולה 20 שקל. מכיוון שגם ההוצאה הזאת כבדה מבחינת חלק מהדיירים, יש מי שמסתפקים בהטלת מימיהם בשולי המתחם, או באיסוף הצרכים בסקיות ופינוי שלהן לפחים בסביבה. את הזבל הרגיל הם מפנים לצפרדעי אשפה שנמצאות במרחק כמה דקות נסיעה ליד תחנת הדלק. דיירי המתחם מכירים זה את זה. יש אווירה תומכת של שותפות גורל, אבל גם לא מעט מתחים ומריבות, מחלוקות על מקום חנייה, המבוקשים הם מתחת לעצים המצלים או לפנסי הרחוב, או על מיקום הגנרטור של קרוון אחד שנהפך למטרד רעש לקרוון שכן. וישנן הטרדות הפקחים. נופש זה לא. זה גם לא פתרון זול. קרוון חדש ומשוכלל, תוצרת חוץ, עולה סביב 100,000 שקל. מקומיים חדשים עולים כ-50,000 שקל, משומשים מ-15 עד 30,000. אבל אנשים משקיעים בהם את שארית כספם ומשלמים בתשלומים כדי שתהיה קורת גג. אין להם ברירה ומספרם רק גדל והולך. לנוכח עומק המשבר הכלכלי, שרק כעת מתחילים להתברר מימדיו ושיעור הנפגעים ממנו, נראה שמספרם של דרי הקרוונים בחולון או מקומות אחרים עוד ימשיך ויגדל. מם ודלד, בחושך ובלי שירותים. הגעתי בגלל הקורונה. את הצרכים אני עושה בסקית. אף אחד לא בחר להיות פה. כאן נמצאים אנשים שאין להם אפשרות אחרת. אומר לי מם, 64, גרוש ואב לשבעה. הוא יושב ללא חולצה, חם במתחם, על כיסא של כתר פלסטיק, מואר בפסי הלד של הקרוון שבו הוא גר. עבדתי כשף באולם אירועים. אז כבר כמה חודשים אין לי הכנסה בגלל הקורונה. לא הייתה לי ברירה. לא יכולתי לשלם 4,000 שקל בחודש שכירות על הדירה ביהוד. דמי המזונות שוחקים אותי. את הקרוון קניתי ב-25,000 שקל בתשלומים. זה יוצא יותר זול מדירה, וכשאגמור לשלם, הקרוון יישאר אצלי. הוא גר כך כבר חודש וחצי, ועוד מתקשה להסתגל. אין כאן את הנוחות של בית. אתה כל הזמן צריך לדאוג ולתקן דברים. בעצם רוב הזמן אתה עובד בלהחזיק את הקרוון. יש לי שירותים כימיים, אבל זה מסריח ועולה כסף לנקות. אז אני משתמש בסקית. עושה ונוסע לזרוק בפח בתחנת הדלק. הרבה עושים פה ככה. ואני עוד בר מזל. השכן שלי יושב בחושך כי אין לו כסף לקנות פאנל סולארי, וגם לא גנרטור כמו שלי יש. העשירים כאן יכולים להרשות לעצמם פאנל, ואם לא, אז לפחות גנרטור. אבל אחרים יושבים בחושך. אפילו בתחתית יש מעמדות. אלה עם הקרוונים המרווחים והחדשים, שלפחות כרגע אפילו קצת נהנים, ולעומתם אלה שיושבים בחושך, כמו השכן המדובר, דלד. 76. הוא נמצא בהליכי גירושים ואב לארבעה ילדים בוגרים, שהגיע למגרש לפני שבועיים, כשקנה קרוון משומש. גם הוא יושב בחוץ, לבוש בגופיה ובמכנסיים קצרים, מול דלת הקרוון הפתוחה, בוהה במגרש החנייה. כשאני פונה אליו, הוא מסביר שאינו יכול להציע לי קפה. אין לי חשמל, הוא מתנצל. הוא נראה תשוש, מאוכזב מחיים שהובילו אותו לכאן בגילו. מי שמגיע לפה הוא שלב אחד מלהיות הומלס, הוא אומר. נותנים לך לחנות פה בינתיים, אבל אסור לך לזוז, אסור לתקוע נוד, סליחה על הבוטות. הייתי באנגליה, בקנדה, ראיתי דברים. שם מאפשרים לך בסכום זעום להתחבר לביוב, לחשמל, למים. אתה נהנה לגור במקום כזה. כאן לא מאפשרים את כל זה. יש הוראה מהעירייה שכל מה שהוא לא על גלגלים אסור להניח בחוץ. זה החוק. שמתי כיסא בחוץ. מגיע פקח ואומר אסור. ואני אומר, למה זה מפריע? איפה אתם רוצים שאני יושב? סגור בקרוון? חנוק? אני שומר מצוות, והתפילה בשבת לוקחת לי כמעט 3 שעות. הוצאתי כיסא כדי לשבת, אבל אסור. והייתה שמש שיכולת למות. כל פעם ברחתי ממנה, היא רדפה אחריי, עד שמישהו הכנה קרוון ממולי ועשה לי צל. אני לא מבין מה הם רוצים, עושים הכל כדי שיהיה קשה. מה הם מעדיפים, שנגור ברחוב? תאמין לי, אם יזרקו אותי מפה, אני ההפוך לדר רחוב, ואישן כל היום מול הבית של ראש העירייה, ראש המפלגה או שר המשפטים או מי שלא אחראי לכל המגבלות האלה. זה ייראה טוב? אז יש אנשים מסכנים שיש להם כבוד והם הצליחו לא להיות הומלסים. אבל מה? מקשים עליהם. מושיקו, בקרוון הכי מפונפן. חודשים לא התפרנסתי, אבל יותר יפה מזה, לא יכולתי לבקש. בצד האחר של היררכיית המגרש נמצא מושיקו חדד, 36. יש לי חבר שהקורונה גמרה אותו, לא פיזית אלא כלכלית. יש לי חבר שהמצב הכלכלי שלו לא נותן לו מנוח, כי יש לו 4 ילדים ומזונות על הראש. יש לי חבר שנאלץ לעזוב את הדירה שלו ואת העיר שהוא כל כך אוהב ואת החברים ולעבור לגור בקרוון. וכל זה אחרי 19 שנה. החבר הזה הוא אני. הוא כתב בפייסבוק ב-23 באפריל. הטקסט היה קשה, אבל בתמונה המצורפת מושיקו נראה מחייך על רקע הקרוון החדש שלו במגרש בחולון. כולם מסכימים שחדד, הומו שופע השמחה, שמרבה להלין את ילדיו במקום ולצלם איתם סרטונים מוזיקליים מתוקים, מוסיף חיים למגרש. אחרי הכל האיש, לצד עבודתו כגרפיקאי, הוא בדרן ילדים מוכר, מושיקו ליקו, וגם אב ל4 ילדים משתי נשים. הגעתי לכאן כי 3 חודשים לא התפרנסתי. אבל יותר יפה מזה לא יכולתי לבקש. זה יותר יפה מהדירה שהייתה לי בתל אביב, הוא אומר. אמנם אני חרד יותר לחשמל, ואני לא יכול להתקלח שעות כמו שהייתי רוצה, אבל יש בזה גם משהו כיפי. ואני אחסוך כך כסף. זה הקרוון היחיד עם מכונת כביסה. על קיר חדר השינה תלוי פוסטר ענקי של נמר. מצלמות מתעדות את הבית מכל כיוון 24 שעות ביממה. במילים אחרות, התנאים שלו טובים, והוא עדיין באווירה של לחיות כמו חופשה. כמובן שמפריע לי מצבי הכלכלי, והייתי שמח אם היה לי מקום גדול יותר ורחב יותר, ולא הייתי צריך לחסוך במים וחשמל, אבל אני לא אוהב להתלונן, ואני מתייחס לשהות פה כסוג של הרפתקה, הוא מסביר. ואני לא מחויב לאף תשלומים של מים וחשמל. הדבר הטוב ביותר זה שאין לי את המועקה שיש לאנשים שגרים בסחירות. את הפחד הקיומי של מה יהיה בחודש הבא, אם אני אעמוד בתשלומים. לפחות החרדה הזאת כבר לא תהיה. היא נעלמה מהחיים שלי. ניסים שרק רוצה לחיות. זה יותר כלכלי מלשכור דירה, ואיזה עוד פתרון היה לי. רבים מדיירי המגרש עובדים גם במשרות מלאות. לפעמים מדובר אפילו בשתי משכורות, אבל זה לא מספיק לפתרון דיור אחר. התגרשתי, והפתרון היה לקנות קרוון, מסביר ניסים קליף, 34, שעובד בחלוקת ציוד רפואי, גרוש ואב ל3, שגר במגרש כבר 30 שנה. מבחינתי, כאן זה הבית שלי, בית לכל דבר. הילדים באים הנה לשישי שבת, והחיים שלי כאן הם כמו חיים במשפחה אלטרנטיבית. אנחנו עושים ארוחות ערב, כמה גברים יחד. אבל הסיבה שאני נמצא כאן היא כי עשיתי חישוב כלכלי, שגם לשלם מזונות וגם לשכור דירה לא מתאפשר לי. על לקנות דירה אין מה לדבר. שכירות עולה לפחות 4,000 שקל בחודש, אז נהיה יותר כלכלי והגיוני לגור בקרוון. איזה פתרון אחר היה לי? רק לגור עם ההורים, ואז מה אתה עושה כשהילדים באים? כאן יש לי לאן להביא אותם, וזה קרוב למקום העבודה שלי ולבית של אשתי לשעבר. וכשאני רוצה לקחת את הילדים לסוף שבוע בחוף הים, יש לי איך, הוא מחייך. וחוץ מזה, כאמור, ישנם החברים. יש לי פה קבוצה של 4 גברים, לכולם יש ילדים בגיל של הילדים שלי. כולם מבינים מה אני מרגיש ואת המצב שבו אני נמצא. רבים מהדיירים מתארים תחושה של קהילה תומכת ומבינה. מקום שבו חולקים קשיים דומים עם בנות הזוג לשעבר, למשל. התיאורים הרכיבו תמונה של משפחה אלטרנטיבית, כמו שקליף קורא לה, או לפחות של תרפיה קבוצתית על גלגלים. מדובר באנשים עובדים שהגירושים יצרו אצלם מצוקה כלכלית. אחד מהם, למשל, מספר שהוא עצמאי, בעל משרד פרסום, מעסיק 5 עובדים. אבל הוא גם גרוש, ואין לו אפשרות כלכלית לשכור דירה. קליף נהנה מאחד הקרוונים הטובים במגרש, יפה וחדש. יש בו חדר שינה קטנטן וסלון, שבסופי שבוע הופך לחדר הילדים. לפחות יש להם מקום לישון. עד איזה גיל תחיה ככה? אין לי מושג, אבל אני יודע דבר אחד. אני רוצה לחיות. אני לא רוצה לחיות חיים עלובים, וככה אני מרגיש שאני חי. אני לא רוצה לחסוך כסף. מי מצליח לחסוך כסף היום? ולא לחיות בחסכנות, רק לחיות. אם הייתה לי דירה, לא הייתי מצליח לעשות את זה. ברדוגו שלא רצוי בשום מקום. אני אסיר משוחרר. אף אחד לא נותן לי עבודה. כאן אני ראש השכונה. אני המלך של המקום, ראש השכונה, אומר מאיר חג'אג', 36, המכונה ברדוגו. בחיוך גדול שתלוי מעל גוף גדול, הוא מוביל אותי לקרוון ששיפץ בעצמו עם גנרטור. זה מרעיש, כשיהיה קצת יותר כסף אחליף בפאנל סולארי. הבעיה שאין כסף. בתוך הקרוון, על הקיר, אוסף של סכינים אימתניים. וברדוגו מספר שריצה 11 שנות מאסר על הריגה. כשהשתחרר קנה קרוון שחנה במקומות שונים, עד שבפברואר הגיע לכאן. אין לי איפה להיות. כדי לזכור בית רוצים 12 צ'קים, ערבויות, בטיח, ואני אסיר משוחרר. זה המקום היחידי שאני יכול לגור בו. האופציה היחידה בשבילי. וזה יותר טוב מכלום. הקרוון רשום על שם בת הזוג שלי. אחרת היו מאקלים לי אותו. אתה מבין? אני בבעיה. אף גוף לא מוכן לתת לי עבודה. אני 10 חודשים בחוץ, מתמרן וחי מהיד לפה. ביטוח לאומי נותן לי 1,650 שקל לחודש, ואני עובד בעבודות מזדמנות. מסגרות, פחחות, נגרות. נולדתי למשפחה עמידה, והיום אני על הקרשים. בת הזוג שלו גרושה, ואם לחמישה. והמשפחה שלה לא מקבלת אותי. מתייחסים אליי כההוא מהמגרש. לא הייתי רוצה לגור ככה כל החיים, אני רוצה בית נורמלי. מכירים אותי כאדם אלים, אבל אני רוצה לצאת בבוקר לעבודה ולהרוויח משכורת. חיים שגרתיים. ואולי אז הקרוון יהיה הובי. אחרי שנים בכלא, לא קל לו בקרוון הקטן ובמגרש. יש פה דינמיקות חברתיות. כולם חיים אחד בתחת של השני. אני לא מסתדר עם רוב האנשים, הוא אומר. זה לא פשוט לחיות במקום כזה. אתה צריך לרסן את עצמך. לפעמים הם עולים לי על העצבים. מה שטוב מבחינתי זה שאני יכול לעזוב מתי שבא לי ולעבור למקום אחר. טומי, שמגדל לבד תאומים. לילדים כיף. יש פה תחושה של חופש. הדינמיקות המורכבות הן כורח במקום קטן שבו כולם מכירים את כולם, נאלצים לבלות חלק מהזמן בחוץ ונלחמים על כל מטר נוסף של מרחב מחיה ופרטיות. וחרף ההבדלים ברמות החיים, המגרש הקטן בסוף מאחד את כולם. יש כאן חילונים ודתיים, הומואים וסטרייטים, צעירים ומבוגרים, ואפילו 2 ילדים שחיים כאן דרך קבע. התאומים בני 7 של טומי עמית. 49. בסמוך לקרוון של עמית, שהגיע למגרש לפני 4 חודשים, מטרטר עכשיו הגנרטור של ברדוגו, שיום קודם נדד והתמקם לידו. אני לא מבין למה הוא תקע אותו פה, ולא יותר באמצע, בשיחים, מתלונן עמית, ועוד 2 ילדיו מתרוצצים סביבו, רגע אחרי שחזרו מהים, מחליקים על קורקינט ברחבי המגרש. תראה איזה כיף להם. איך הם רצים, איך הם נהנים, איזו תחושה של חופש. הוא מספר שהוא אלמן וכיום מובטל. בעבר היה עצמאי מצליח, עד שלפני 5 שנים פשט את הרגל ועבר לגור אצל הוריו בבת ים. מתישהו שמעתי על המגרש הזה, והגעתי לכאן כמה פעמים לברר מה קורה. כשהבנתי שיש אפשרות לגור פה, קניתי קרוון. זה הרבה יותר נוח מלגור אצל ההורים. למשל, בתקופת הקורונה, הילדים, במקום להיות תקועים בבית, התרוצצו בין הקרוונים. הם פותחים את הדלת של הקרוון והם בחוץ. איפה אתה יכול למצוא כזה דבר בדירת שיכון בבת ים? רוב דיירי המגרש יודעים לארוז את החיים שלהם עם קצת צבע חיובי. למצוא נקודות אור ואופטימיות במציאות המורכבת, ולזכור שהיה יכול להיות גרוע יותר. אבל עמית הוא כנראה מומחה בזה, בהתחשב בנפילה הגדולה שהוא מתאר שחווה. בעבר הייתי אדם מאוד עמיד. היו לי וילה עם בריכה בראשון לציון ויגואר. היה לי מפעל לייצור רהיטים, אבל הגעתי למצב של פשיטת רגל. זה לא פשוט לגור בקרוון. זה קטן וצפוף. אבל אני מסתכל קדימה. ועדיף לגור בקרוון עם הילדים מאשר אצל ההורים. פה לפחות יש לי את הפרטיות שלי. אלי וטוני, בני הזוג. לא טוב לי, אבל זה מה שיש, ובינתיים זה נוח. ההחלטה לעבור לקרוון אף פעם לא קלה, אבל אצל לא מעט מהדיירים מתלווה אליה גם מימד של הקלה. ברגע שהשלימו עם הכורח הזה, הם קצת משוחררים. אלי סמג'ה, 63, וטוני קאץ, 60, שניהם גרושים מבני זוג אחרים והורים לילדים בוגרים. הוא נהג מסעית שחונה בסמוך, והיא עובדת במפעל, התגלגלו לכאן אחרי לא מעט תחנות בדרך. זה מקום נוח מאוד, אומרת קאץ. אני עובדת במפעל ביטחוני, כאן באזור, וכל בוקר נוסעת לעבודה. וסמג'ה מוסיף, הכי טוב להיות כאן. גרנו עם אמא שלי, אבל היא מבוגרת, היא צועקת בלילה. אי אפשר היה לישון בדירה יותר. אז עברנו לקרוון הישן של טוני, ואחר כך קנינו אחד טוב יותר. אנחנו שנה בקרוון. חיינו בכמה מגרשים בראשון לציון, אבל שם בכל פעם העירייה גירשה אותנו. עד שהגענו לכאן. וכאן יש אנשים טובים. קאץ כבר מנוסה בפתרונות דיור מתוך אילוץ. אין לנו אפשרות כלכלית לקנות דירה. יש לי דירה יחד עם בעלי לשעבר, ואחרי הגירושים נאלצנו לגור בה יחד כמו שני שותפים. אבל כשהכרתי את אלי, זה נהיה לא נעים לארח אותו שם. את האנשים סביבם סמג'ה מתאר כטובים, אבל מודה שהחיים בצמידות כזו אינם עניין פשוט. קשה עם השכנים. לא קל להסתדר עם כולם. יש קצת משוגעים. צריך לדעת לפעמים להימנע ממגע, הוא אומר. אנחנו כאן מאז פורים, וכשעברתי אחותי שאלה אותי אם טוב לי. אמרתי לה, רוצה לדעת את האמת? לא טוב לי, אבל זה מה שיש. אני רוצה לחיות עם טוני, וטוני רגישה לרעשים, כל רעש קטן מכביד עליה. ברור שהייתי רוצה שיהיה לנו בית, אבל זה מה יש, זה המצב. בינתיים נוח לנו, אם כי אני חושש מהחום של הקיץ, ומפחד אפילו יותר מהחורף, מהקור והגשם. יעקב, אחי ותיק במגרש, ממליץ לכל הצעירים לקנות קרוונים ולזמבר את בעלי הדירות. כשאני מגיע למגרש למחרת, אני מגלה שקאץ וסמג'ה עברו לחנייה אחרת, כי רעש הגנרטור של השכן הפריע להם. זה קורה הרבה, אנשים עוברים מקום, זה מגיע וזה עוזב. לא טוב לך עם השכן, אז אתה עובר. מסביר יעקב אהרון, חברם של קאץ וסמג'ה. ברדוגו הוא שתפס את מקומם, עם הגנרטור שמפריע לטוני עמית. יש כאן פאזל עדין של אנשים ורעשים. אהרון, 65, הוא כרגע הדייר הוותיק במגרש כבר 8 חודשים. הוא נהג מסעית ואב לארבעה. כשהתגרש, בגיל 42, חזר לגור עם אמא שלו. אחרי מותה, הדירה נמכרה, והוא שכר דירה בדרום תל אביב. לפני שנתיים, קנה קרוון. לא רציתי להיות תלוי יותר בבעלי דירות. רציתי מקום משלי. אולי גם קצת לחסוך. אני צריך כסף לזקנה. בשנתיים שאני גר בקרוון, חסכתי 80,000 שקל. אני ממליץ בלב שלם לכל הצעירים לקנות קרוונים ולזמבר את בעלי הדירות. שלא ישכחו לעולם את העוול שהם עושים לנו. בתחילה חנה בקריית שלום שבדרום תל אביב לצד שני קרוונים של חברים עד שסולקו בידי עיריית תל אביב יפו. עיריית חולון עושה דבר נהדר שהיא לא מגרשת אותנו, אבל צריך לאפשר לנו גם להתחבר למים וחשמל. אני חושב שהמדינה צריכה להבין שיותר ויותר אנשים לא יכולים למצוא פתרונות דיור. אם היו מציעים לאנשים מקום בחינם, כמו זה, אבל קצת יותר מסודר, עם חיבור לחשמל, מים וביוב, הם יהיו מוכנים לשלם על זה. וכך המדינה הייתה מקלה על אנשים. יגאל ויוסף, בני הדודים. קיבלתי 1,400 שקל דוחות ביום. מעדיפים אותנו הומלסים. ההכרח שהרשויות יסדירו מתחמי קרוונים עולה בכל ביקור במקום ובכל שיחה. זה פתרון דיור לא אידיאלי, אבל הוא זול יחסית. וכדי שהוא יהיה אפשרי ונגיש לעוד אנשים במצוקת דיור, הוא מחייב הערכות מסוימת של המדינה והרשויות המקומיות. אלא שרוב הרשויות כאמור מסלקות קרוונים, וגם בחולון מרבים לשלוח פקחים. משרד השיכון לא ממש מכיר את הנושא, וברגע שהוא שומע את המילה קרוונים, הוא שולח למשרד התחבורה. יגאל מוסלם, 36, ויוסף פזידיב, 50, שיפוצניקים, בני דודים, שניהם גרושים, ולכל אחד שני ילדים, חולקים אוטובוס מגורים, ועדיין מאמינים שיכול להיות אחרת, שדרך החיים הזאת תזכה להכרה וטיפול. בעבר שכרנו יחד דירה, שיפצנו אותה, אבל אז הבעלים סילק אותנו, מספר מוסלם. חיפשנו דירות זולות ולא מצאנו, אז מתווך אחד הציע שנקנה אוטובוס ונהפוך אותו לבית. קנינו אוטובוס ישן ב-20,000 שקל, ומאז אנחנו גרים בו ומשפצים אותו כל הזמן. תבוא לפה, עוד חודש תראה אוטובוס חדש לגמרי. היינו בין הראשונים פה. הגענו לפני 8 חודשים. בהתחלה היו רק 2-3 קרוונים. ומאז, כל הזמן, באים עוד אנשים. רצינו בית. אחרי הכל אנחנו בנאים, וזה לא היה פשוט בהתחלה. אבל עכשיו אני חושב שאוטובוס זה טוב לנו, אומר פזידיב. חוץ מהעניין של יחס הרשויות. זה גטו חולון. ריכזו פה את כל הקרוונים, אומר מוסלם. הפקחים באו ואמרו שחייבים לפנות מקומות שעמדו בהם בחולון ובת ים, ושלחו לכאן, כמו גטו. מעכשיו אתם פה, יש לכם חוקים, מה מותר ומה אסור, אל תזוזו מפה. יש לנו הגבלות שלא מתאימות לבני אדם רגילים. יש עלינו תווית. מחפשים אותנו, והיחס של השוטרים והפקחים הוא יחס מפלה. הוא מספר ששעות אחדות לפני שיחתנו, ביום ראשון השבוע, קיבל 3 דוחות. אחד, כי ג'ריקן שלי היה בחוץ. שני, כי הכלב הסתובב מחוץ לקרוון. אתה רואה איזה כלב קטן הוא, ברח החוצה. וקיבלתי על זה דוח של 300 שקל, ודוח שלישי של 400 שקל, כי יחבאתי חבית של מים בשדה ממול. בסך הכל, 1,400 שקל דוחות מהיום. הם עושים הכל רק כדי שיהיה לנו קשה ולא נהיה פה. נוח להם שאנחנו מרוכזים כאן, והיחס של הפקחים יוצר דימוי שלילי לאנשי הקרוונים. הם רוצים שאנשים יפחדו מאיתנו. כנראה שמעדיפים אותנו הומלסים שיגורו בחדרי מדרגות, ולא אנשים עם כבוד. וזה הדבר שבעצם הכי קשה להתמודד איתו. היחס של החברה. לנו טוב לגור בקרוון. אנחנו אנשים עם כבוד, ואין לנו כסף לדירה. אבל הם מעדיפים שנסתובב ברחוב כמו אנשים מחוקים. תגובת עיריית חולון משקפת במידה רבה את הטענות של מוסלם על השחרה של הדיירים. לצערנו, בחניון ציבורי באזור התעשייה, שהעירייה העמידה לטובת חניית כלי רכב כבדים ונגררים, התמקמו מספר בעלי קרוונים אשר מתגוררים במקום, נכתב בתגובת העירייה. כתוצאה מכך, במקום הצטברו מפגעים רבים, אשר פוגעים במרחב הציבורי, ובנוסף נהפך למוקד המרכז פעילות שלילית. בפעילות אכיפה שבוצעה השבוע במקום בידי עיריית חולון ומשטרת ישראל, נמצאו מפגעים כגון הצטברות פסולת ומכשולים, כלי רכב נטושים והזרמת מים. יודגש כי בדומה לחניונים אחרים, גם חניון זה מיועד אך ורק לחניית כלי רכב, ואינו מהווה שכונת מגורים בשום צורה. העירייה לא תאפשר ליצור מטרדים והעמדת חפצים בחניון מחוץ לכלי הרכב ולנגררים. מי שרוצה להתגורר בקרוון יכול לעשות זאת בחניונים שהוסדרו לצורך כך במקומות שונים בארץ. האכיפה המוגברת בשבועות האחרונים והתגובה הזאת מעוררות חשש שחולון תצטרף לערים אחרות בסילוק הקרוונים. אם זה יקרה, הם ימצאו מקום אחר לנדוד אליו. כפי שזה נראה כרגע, לנוכח שיעורי האבטלה הגוברים ומצוקת הדיור, פתרון המגורים בקרוון ילך ויהפך לברירת מחדל נפוצה. יותר ויותר. כמו באמריקה, מאת ארי ליבסקר. מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, עודד יחזקאל. עריכה טכנית, אלעד לוין.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.